שלום וברכה לכולם, נעים להיפגש לפי בקשתו המפתיעה של ניסו. אנחנו נעסוק היום בעניינה של ירושלים, לכבוד יום ירושלים ההולך וקרב ובא. והייתי רוצה לדון איתכם קודם כל בשאלה של פסוק תמוע בספר תהילים, ירושלים הבנויה כעיר שחוברה לה יחדיו. הדבר הזה הוא תמוע מאוד, למה צריך להתפעל מזה שירושלים כעיר שחוברה לה יחדיו? הרי כל עיר מלכתחילה היא מחוברת, אף אחד לא אומר רמת השרון הבנויה כעיר שחוברה לה יחדיו, כי כל אחד מבין שרמת השרון לא אמורה להיות מחולקת לשניים. לעומת זה, כשירושלים מאוחדת, יש מקום להתפעלות. אז זה אומר שהטבע המצוי בירושלים זה קודם כל להיות מחולקת, וזה דבר תמוע מאוד. אבל מובן מאוד אם אנחנו נבין מהי ירושלים. ירושלים, כל אחד יודע, היא ליבו של עם ישראל וגם הלב של העולם כולו. ולכן ירושלים מתפקדת בתור קופסת תהודה של העולם. כך שהמצב של העולם בא לידי ביטוי בירושלים. ונשאלת השאלה, מה המצב הרגיל של העולם? האם בדרך כלל העולם נמצא במצב של אחדות? או במצב של מחלוקת? אנחנו רואים לאורך כל ההיסטוריה שהמצב המצוי ביותר בעולם זה המחלוקת. מאז שהחלה ההיסטוריה, מאז שהתחיל הזיכרון ההיסטורי שלנו ועד עצם היום הזה, אנחנו רואים דבר אחד ברור, זה שכל העולם כולו עסוק במלחמות. ולכן המחלוקת כל כך טבעית לבני האדם שאין שום פלא שיש מחלוקת בירושלים. כלומר, ירושלים אמורה להיות מחולקת. כשיש שלום בעולם, כשיש שלום בעם ישראל, פתאום ירושלים מאוחדת, אבל זה לא דבר המובן מאליו. ורק שנייה, אני פשוט מנתק פה את כן, הייתי צריך לעשות איזשהו ניתוק טכני. כן, אז ירושלים מבטאת את המצב של עם ישראל או של העולם, ולכן העולם נמצא במחלוקת. הייתי רוצה לעשות איתכם סקירה קצרה, מתי התחילה המחלוקת בהיסטוריה, ואנחנו רואים שהמחלוקת הראשונה מופיעה כבר בדור השני אצל קין והבל, ועל מה הם נחלקים. אז יש בזה כמה דעות במדרש, יש מדרש שאומר שהם נחלקו על האחות השנייה של הבל, האם של קין או שהיא של הבל. יש מי שאומר שהם נחלקו כי קין לבש את הצמר של הבל, ואז הבל אמר לו תוריד את זה, אז אמר לו תשים את הכבשים שלך באוויר. ויש אומרים שהם נחלקו על חווה הראשונה, יש להם תסביך אדיפוס כפול וכו' וכו'. ויש גם דעה שאומרת שהם נחלקו, הם אמרו ככה, אנחנו כבר שניים, זה הרבה מאוד אנשים. בואו נחלק את העולם בין שנינו, נעביר, נחלק את כדור הארץ לשני חלקים. עכשיו, מה שמעניין זה שהגבול ביניהם עבר בדיוק בהר הבית. ליד המקום שבו התקבל קורבנו של הבל, קין אמר, אני רוצה שבתוך חלקי יהיה המקום שבו הקרבת את הקורבן שלך, והבל אמר, מה פתאום, לא מסכים, על זה הייתה ההריגה הראשונה. זאת אומרת, ברגע שיש גבול בין בני האדם, הגבול הבינלאומי הראשון בהיסטוריה עובר באמצע ירושלים. אחרי שקין הרג את הבל, אז התאחדה מחדש האנושות ואז בוטל הגבול. ואנחנו רואים יותר מאוחר מחלוקת שנייה בין בני האדם, בין רועה מקנה אברהם ובין רועה מקנה לוט. ושוב המחלוקת הזאת עלולה להגיע לידי שפיכות דמים. אברהם אומר, לא כדאי שנמשיך ככה, אל נעתי מריבה ביני וביניך ובין רועי ובין רועיך, כי מכיוון שאנחנו אחים, זה עלול להיגמר לא טוב, זה עלול להיגמר כמו קין והבל, אז בוא נחלק בינינו את הארץ. ואז לוט לוקח את עבר הירדן, אברהם לוקח את ארץ קנען, לכאורה הכל מסודר, אבל דווקא אז לוט נופל בשבי. ואז אברהם מוכרח, כדי להסיל את לוט, לכבוש את כל עבר הירדן המזרחי, ולרדוף את ארבעת המלאכים עד חובה אשר משמאל לדמשק, ולחזור כמנצח עד מלכי צדק מלך שלם. מי הוא מלך שלם? מלך ירושלים. ובראש התהלוכה הצבאית הגדולה הזאת, שבה אברהם בעצם הופך להיות המנהיג הפוליטי והצבאי הגדול ביותר של כל האזור, אז כתוב שהוא מגיע לעמק שווה הוא עמק המלך. מה זה עמק שווה הוא עמק המלך? זה נחל קדרון כמובן, ממזרח לירושלים. אבל מה זאת אומרת שעמק שווה, אומר רש"י בשם חז"ל, נשתבו כל המלכים לעשות את אברהם לקצין עליהם, נשיא אלוהים וקצין. זאת אומרת שהייתה אפשרות לאברהם להפוך את ירושלים לבירה שלו, אבל מגיע מולו מלכי צדק מלך שלם, והוא מוציא לחם ויין. מה זאת אומרת להוציא? זאת אומרת, אתה אל תיכנס לפה, אני מכבד אותך, אבל אל תיכנס לפה. כי הרי בשם מה אתה רוצה למלוך בירושלים? בשם אמונתך באל אחד. גם אני מונותאיסט, אני כהן לאל עליון. יש תחרות בין שתי צורות של אמונת הייחוד, האמונה המונותאיסטית, שנפגשים בירושלים. ואז יוצא שירושלים נשארת חציה של מלכי צדק, חציה של אברהם. או במילים אחרות, כיוון שהייתה מחלוקת בתוך המשפחה של אברהם, בין אברהם ללוט, הדבר הזה בא לידי ביטוי בשטח, בחלוקתה של ירושלים. יפה מאוד. אז מה קורה בסוף? כשעם ישראל נכנס לארץ בימי יהושע והשופטים, אז אנחנו רואים פסוק שמופיע גם ביהושע וגם בשופטים, שבני יהודה נלחמו בירושלים. זה מעניין מאוד, מה יש לבני יהודה להילחם בירושלים? לפי החלוקה בין השבטים, ירושלים לא שייכת ליהודה, היא שייכת לבנימין. אבל מכיוון שבני יהודה היו בדרך מהגלגל לחברון, אז הם עברו דרך ירושלים. אז כדי להילחם בירושלים, כדי לפלס להם את המעבר, אז כתוב שם, וילחמו בני יהודה בירושלים, וילכדו אותה, ויקוה לפי חרב, כלומר השמידו את האוכלוסייה הכנענית שהייתה בירושלים, ואת העיר שילחו באש, אז שרפו את ירושלים, ואחרי זה הם המשיכו לכיוון חברון. טוב, אז נשאלת השאלה, אז מי יתיישב בירושלים? מספר פסוקים, כחמישה פסוקים לאחר מכן, בספר שופטים כתוב, ואת היבוסי יושב ירושלים, לא הורישו בני בנימין, וישבו בני בנימין את היבוסי בירושלים עד היום הזה. לא מובן, ממש לא מובן. מה זאת אומרת שיש יבוסי בירושלים? חשבתי שבני יהודה ישמידו את כל העיר. אלא שבני יהודה, אחרי שהם כבשו את העיר, היו צריכים רק דבר אחד לעשות, לשלוח אס-אמס לבני בנימין, ולומר להם, תדעו לכם שכבשנו לכם את העיר, בואו תתיישבו. אבל בני בנימין לא קיבלו שום אס-אמס. ואז הם מגיעים לירושלים, והם פתאום מוצאים שהיבוסי בינתיים מתיישב בירושלים. ואז יוצא שחצי העיר בידי היבוסי, חצי העיר בידי בני בנימין. וזה קורה בגלל שלא היה תאום בין השבטים באותם הימים. כשאין תאום בין השבטים, אין אחדות בירושלים. אז עד מתי? עד ימי דוד. דוד מולך בהתחלה בחברון. הוא לא מולך בירושלים. יש לו מחלוקת עם ישבושת בן שאול. ישבושת מולך על שבטי הצפון, דוד על שבטי הדרום. אבל כשבסוף נהרג ישבושת, וכל ישראל מחליטים להמליך את דוד, דוד מרגיש שיש לו כוח לכבוש את ירושלים, ואז הוא כובש. יפה? אז אם ככה, דוד הופך את ירושלים לבירה של הממלכה שלו. יש לו ארמון וכדומה, הוא שולט עד הפרט. אבל אנחנו רואים שבסוף ימיו של דוד יש מגפה, דוד שואל בשם, והשם אומר לו, תקנה את גורן ערבנה היבוסי ותקים שם מזבח. מה זה גורן ערבנה? הר הבית. אבל מי זה ערבנה היבוסי? כשמסתכלים בתוך הפסוקים, אנחנו רואים שזה היה מלך יבוס האחרון. כלומר, למרות שירושלים הייתה בירתו של דוד, ולמרות שדוד מולך על ממלכה אדירה, יש עדיין שליטה חלקית של גורם זר בתוך ירושלים. ירושלים לא מאוחדת. ואז דוד קונה את המקום. איך הוא קונה אותו? אז יש הבדל בין ספר שמואל לבין ספר מלכים. בספר שמואל כתוב שהוא קנה ב-50 שקלים. ובספר דברי הימים כתוב שהוא קנה ב-300 שקלים. אז יש אומרים שבין שמואל לבין מלכים הייתה אינפלציה, אבל יותר פשוט לומר שבספר שמואל מדובר על 50 שקלים מכל שבט. 50 כפול 12 זה 300. יוצא שכדי לקנות את האחדות בירושלים צריך אחדות בין כל השבטים. ואז ירושלים מאוחדת. אם אנחנו עוברים לימי בית שני, אז אנחנו רואים שפרצה מחלוקת חריפה בעם בין המתייוונים לבין החסידים. בראשית המרד נגד היוונים. והדבר הזה גרם שאומנם בסוף היה ניצחון של החשמונאים, והייתה חנוכת המקדש, והדליקו נרות בחצרות קודשך והכל נחמד מאוד, אבל עדיין יש יוונים בירושלים במבצר החקרה. כן, כתוב בספר החשמונאים שבזמן, נכון, 50 כפול 12 זה 300, זה נכון, זה בדיוק מה שאמרנו, סימן שהקשבת היטב גרשון. עכשיו, בספר החשמונאים כתוב שבזמן שיהודה המכבי עשה את חנוכת המזבח, הוא ביקש מן החיילים שלו להמשיך לירות חיצים לכיוון החקרה, כדי שהם יפסיקו לזרוק עליו אבנים בזמן שהוא מקריב קורבנות. כלומר, יש יוונים בירושלים בזמן הנס של חנוכה, וחלק מירושלים בידם. כמה זמן זה החזיק מעמד? 20 שנה. איך יכול להיות שבמשך 20 שנה יש חיל מצב יווני עם משפחות יווניות בירושלים, כשכל השטח מסביב הוא בידי ישראל? התשובה היא פשוטה מאוד. היה הסכם הבנות עם דמטריוס, הבן של אנטיוכוס, להעביר אספקה לחקרה מסיבות הומניטריות. ואז בעצם היה מעבר חופשי, מעבר של סחורות, שעבר כל הזמן דרך השטח של בני ישראל אל החקרה, בזמן שבירושלים יש גם בית המקדש. זה הזוי, נכון? מי היה מעלה על דעתו שיהיה עוד שלטון בירושלים ושעוד מעבירים לו סיוע הומניטרי? אני לא מתאר לעצמי דבר כזה בעידן המודרני. עכשיו, מה שקורה שאחרי 20 שנה, כששמעון החשמונאי תופס את השלטון והוא מקבל את הגושפנקה מכל חלקי האומה, ואז הוא הראשון ששם על ראשו אתרה של מלכות מבני חשמונאי, אז הוא גם הורס את החקרה. כלומר, ירושלים מתאחדת מחדש. אז כן, אנחנו רואים שירושלים מבטאת את מצב האומה. עד מתי? עד המחלוקת הבאה. המחלוקת הבאה הייתה בין הצדוקים לפרושים. בסוף ימי השלטון החשמונאי, כששני בניה של שלומציון המלכה, הורקנוס ואריסטובולוס, כשהורקנוס הוא פרושי ואריסטובולוס הוא צדוקי, נלחמים גם על המלוכה וגם על הכהונה הגדולה, ואז מתחילה מלחמת אחים. אריסטובולוס נמצא בתוך ירושלים, הורקנוס צר מסביב לירושלים. ירושלים מחולקת לשניים. ואז כל אחד פונה אל פומפיוס. פומפיוס מסתובב באזור, השליח של רומא. ואז אריסטובולוס אומר לו, יש לי קצת בעיות עם האח שלי, אם תוכל לבוא לעזור זה יהיה נחמד. וגם הורקנוס שולח מכתב לפומפיוס ואומר לו, אם אתה יכול לעזור, יש לי בעיה עם האח שלי, זה יהיה נחמד. ואז פומפיוס אומר, אם שניכם מבקשים כל כך יפה, אני מגיע. והוא מבטל את העצמאות של ממלכת יהודה והופך אותה לפרובינקיה רומאית או ממלכה תחת חסות רומאית. ואז יוצא שאין אחדות באומה, אין אחדות בירושלים. במרד הגדול, אז נלחמו. נלחמו נגד הרומאים. מי נלחם נגד הרומאים? שלושה צבאות. היו שלושה צהל בתוך ירושלים. שמעון בן אלעזר, יוחנן מגוש חלב ושמעון בר גיורא. לא סע, אלעזר בן שמעון, שמעון בר גיורא ויוחנן מגוש חלב. כל אחד לוקח חלק אחר של העיר, של העיר תחת חסותו. והם מתחילים להילחם נגד היהודים. כלומר, יהודים נלחמים ביהודים, כשהרומאים מחכים בסבלנות בחוץ. מובן מאליו שבמצב כזה, ירושלים לא יכולה להחזיק מעמד, היא נופלת. עד מתי? עד תשח. מה קורה בתשח? בתשח מתקיימים דברי הנביא זכריה. פרק י"ד. מה אומר הנביא זכריה? הנה יום בא לשם, וחולק שללך בקרבך. ויבואו מכל הגויים על ירושלים למלחמה. זאת אומרת שהנביא כבר צופה שתהיה מלחמה גדולה על ירושלים. ונלכדה העיר. ונשסו הבתים. ואנשים תשכבנה. ויצא חצי העיר בגולה. ויתר העם לא ייכרת מן העיר. אז בעצם אומר לנו הנביא, שיש מלחמה, ובמלחמה הזאת ירושלים מחולקת. זה מעניין מאוד. מאיפה הנביא יודע? אנחנו יודעים כי זה היה, אבל מאיפה הנביא ידע? הנביא ידע, תגידו לי שהוא נביא, השם אמר לו, בשביל זה הוא מקבל משכורת. בסדר, אני מבין. אבל נשאלת השאלה, למה הנבואה אומרת את זה? מה ההיגיון הפנימי? ההיגיון הפנימי הוא פשוט מאוד. אחרי גלות ארוכה לא ייתכן שעם ישראל מאוחד. ולכן גם ירושלים לא תהיה מאוחדת. ואכן בתשח היו שלושה ניסיונות לכבוש את העיר. היה ניסיון מהשער החדש ומשער יפו ומשער ציון. מי עשה את הניסיונות האלה? האצל, ההגנה והלכי. אם יש האצל, ההגנה ולכי, אז אין אחדות. אין אחדות, אין ירושלים מאוחדת. פשוט מאוד. עד מתי? עד ממשלת האחדות הלאומית הראשונה במדינת ישראל, מספר שבועות לפני מלחמת ששת הימים, כשחירות יחד עם מפאי הקימו ממשלה מאוחדת בגלל הסכנה. ואז מתקיים ממשך דברי הנביא בזכריה. ויצא השם ונלחם בגויים ההם. כיום מלחמו ביום קרב. ועמדו רגליו ביום ההוא. מה זה רגליו של הקדוש ברוך הוא? אומר הרמב״ם, סיבותיו. אז בעצם מי הם הסיבות שפועלות מכוחו של הקדוש ברוך הוא? צהל. ואז בעצם מה שאומר לנו הנביא, ועמדו רגליו, כלומר צהל, ביום ההוא, על הר הזיתים אשר על פני ירושלים מקדם. זאת אומרת שהכיבוש יעשה משער העריות, שזה מתחיל מהר הזיתים באוגוסטה ויקטוריה, ומאוגוסטה ויקטוריה נכנסים לתוך שער העריות וכובשים. וואו, מדויק הנביא. אבל נשאלת השאלה, למה הנביא צריך לספר לנו את זה? מה העניין הזה שהעיר נכבשת ממזרח? פשוט מאוד. כי מצפון, מדרום וממערב יש שכונות. איפה שיש שכונות יש בני אדם. איפה שיש בני אדם יש מחלוקת. ממזרח ירושלים יש בית קברות. איפה שיש בית קברות אין מחלוקות, אין ריב בין השכנים, הכל שקט. אז זה הצד של האחדות. כמו שאומר הנביא יחזקאל, והנה כבוד השם בא מרוח הקדים. קדים? מזרח. וכל הארץ עירה מכבודו. כן, אנחנו מבינים שירושלים זקוקה תמיד לאחדות, וגם אם יש לנו עד היום מאבקים על אחדותה של ירושלים, הם לא מקריים. הם מבטאים איזשהו מצב של חוסר אחדות בתוך האומה, כאשר זה ייפטר, ימשיך הפסוק. כן? ונבקע הר הזיתים חציו מזרחה וימה, גיא גדולה מאוד ומש חצי הר צפונה וחציו נגבה, זה עוד לא קרה. אבל זה עתיד לקרות. אגב, איפה זה יעבור בדיוק? כי אם אדם מטייל בהר הזיתים, הוא צריך להיזהר שכאשר הוא מגיע לקו של השבר שהנביא מדבר עליו, צריך ללכת קצת מהר. התשובה היא שזה בדיוק, יש שם שלוש כנסיות זו אחר זו, ממזרח למערב, הם מסמנים בדיוק את הקו שבו זה צריך לעבור. אבל בשביל מה זה טוב שהר הזיתים ייבקע לשניים? פשוט מאוד. בהר הזיתים זה המקום שבו שורפים את הפרה האדומה, כדי לטהר מטומאת מת. אם ייבקע הר הזיתים, אין לי מקום שבו אני יכול לעשות פרה אדומה. מה זה אומר? שכבר לא תהיה טומאת מת בעולם. וזה הבסיס למסורת האומרת שתחיית המתים תתחיל מהר הזיתים, זה לא במקרה. ואז יוצאו עם מים חיים מירושלים, חציה מלאים הקדמוני וחציה מלאים האחרון, בקיץ ובחורף יהיה, ואז יוצא שגם הכל נראה אחרת לגמרי ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד. זה כמו שבעצם ירושלים גונזת בתוכה פוטנציאל אדיר, לא רק של אחדות האומה, אלא של גילוי שכינה, ולזה אנחנו מצפים. טוב, מאוד נחמד, אבל אז עולה שאלה. מה קרה שהקדוש ברוך הוא זיכה אותנו במעשה הגדול הזה של כיבוש ירושלים, דווקא בכ"ח באייר תבשין כבזיים? זה לא יכול היה להיות ביום אחר או בשנה אחרת? טוב, פשוט מאוד. יש קשר עמוק בין כ"ח באייר לבין ירושלים. איך אני יודע? כי במשך 63 שנים לפני כיבושה של ירושלים על ידי צהל, במשך 63 שנה הייתה משפחה בירושלים שהייתה חוגגת את היום הזה. משפחתו של הרב קוק, שהיה מציין את כ"ח באייר כל שנה כיום שבו הוא עלה לארץ. וברור שהרב קוק יש לו קשר עמוק עם הגאולה, הוא מבין שזה שהוא עולה לארץ זה לא מקרה, אלא למחיה של החני אלוהים, הוא אומר. ולכן הוא כותב באיגרתו, עבר עלינו היום הגדול והנורא, כ"ח באייר, שהוא היום שבו זכינו לעלות לארץ ישראל וכו'. זאת אומרת שהרב קוק כבר קבע את היום הזה כיום גדול. אבל האמת היא שלא הרב קוק התחיל עם זה. כבר לפני 400 שנה, או בעצם לפני 500 שנה, מספר רבי עובדיה מברטנורה, שבכ"ח באייר, אלפים רבים עולים לירושלים ולקברו של שמואל הנביא, כי זה יום ההילולה שלו. ואז יוצא דבר מעניין, שירושלים קשורה לשמואל הנביא. טוב, אני מבין. הרי שמואל הנביא יש לו שלוש מצוות שהוא עסק בהן, העמדת מלך, המחיית זרו של המלאק והתכנון של בית הבחירה. מלך, עיר המלוכה זה ירושלים. בית הבחירה זה בירושלים. לכן הנביא הירושלמי זה שמואל. לכן אין פלא שבהילולה של שמואל הנביא יש מאורעות גדולים שקשורים בירושלים שמתרחשים. אבל שוב, גם רבי אליעזר דרוסי חגג כ"ח באייר. או, תודה רבה, לא ידעתי זאת. רבי אליעזר דרוסי, תודה רבה. עכשיו, אבל בסדר, אז שמואל הנביא קשור לכ"ח באייר. אבל שוב עולה השאלה, מה ראה שמואל הנביא לעשות את ההילולה שלו בכ"ח באייר? תגידו לי, זה לא אשמתו, הוא הרי מת, אדם לא בוחר. אבל זה לא נכון. רבי יהודה הלוי אומר בספר הכוזרי, שהנביאים בוחרים את הזמן של מותם. ואם תגידו שהוא לא בחר, אז הקדוש ברוך הוא בחר בשבילו, אז גם זה אותו דבר. אז כנראה שיש קשר עמוק לתאריך הזה, זה פשוט התאריך של הניצחון הצבאי הראשון של עם ישראל. פשוט מאוד. הרי כשבני ישראל יוצאים ממצרים, הם מגיעים למדבר סין. בחודש השני לצאתם מארץ מצרים, ב-15 יום לחודש. זאת אומרת, תתוו באייר, בני ישראל מגיעים למדבר סין. ואז הם מתלוננים שאין מה לאכול, משה אומר להם, אין מה לדאוג, מחר בבוקר יש לכם מה לאכול. אז ב-16 באייר יורד המן. והדבר הזה נשאר במשך 7 ימים. כלומר, יותר נכון, 6 ימים, וביום השביעי לא יורד. אז ט"ז זה היום הראשון. י"ז, י"ח, י"ט, כ"ף, כ"ף א', כ"ף ב', זאת השבת הראשונה שבני ישראל ציינו, כ"ף ב' באייר, השבת הראשונה בהיסטוריה, שבו ירדה המן. הפסיק לרדת המן. אחר כתוב, ויסעו בני ישראל למסעיהם על פי השם, ויחנו ברפידים. מה זה למסעיהם? אם תסתכלו בפרשת מסעי, בין מדבר סין לבין רפידים, יש שתי מסעות שנקראים אלוש ודופקה. אז יום אחד נוסעים, זה כף ג', יום אחד חונים באלוש, כף ד'. אז כף ה', כף ו' בשביל דופקה, ואחר כך בכף ז' באייר מגיעים לרפידים. מגיע המלאק. המלאק זה המומחיות של שמואל הנביא, בל נשכח. אומר משה ליהושע, בחר לנו אנשים וצא לכם בעמלק, מחר, כלומר כ"ח באייר, אנוכי ניצב על ראש הגבעה ומטה האלוהים בידי. כך שהניצחון על עמלק היה בכ"ח באייר. מי אמר לכם שזה בדיוק יום כל פעם של מסע? פשוט מאוד. הרי ב-א' בסיוון הם כבר מגיעים ויסעו מרפידים ויבואו מדבר סיני. אם כן, הם נסעו בכ"ט באייר לפני כן, והגיעו, נסעו מרפידים אחרי הניצחון. זאת אומרת שבסופו של דבר מוכרחים לומר כ"ח באייר זה היה הניצחון הצבאי הראשון של עם ישראל. לכן אין פלא ששמואל הנביא בחר לעשות את ההילולה שלו ביום הזה. ולכן גם חיילי ישראל בחרו להגיע לכותל ביום הזה. אבל אני רוצה לשאול, אם זה נכון מה שאמרנו שכ"ח באייר הוא יום שיש לו משמעות מלכתחילה, אז אם ככה צריך לשאול את הקדוש ברוך הוא איך הוא סידר את זה? פשוט מאוד. הרי לפי סדר הספירות של ספירת העומר, שבוע ראשון כנגד החסד, השני גבורה, אחרי זה תפארת, נצח עוד יסוד, השבוע השביעי המלכות, חסד שבמלכות, זה יום ירושלים. כלומר, ההתחלה של המלוכה, עיר המלוכה, זה בכ"ח באייר. יוצא לפי זה שהכל מסודר כבר מראשית הבריאה שבכ"ח באייר ירושלים תשוחרר. רק דבר אחד לא ברור, למה בתפשין כף זין ולא ביום אחר ולא בשנה אחרת? אז זה כבר ספר הזוהר עוזר לנו מאוד. הזוהר אומר על הפסוק התשכח אישה עולה מרחם בן בטנה, שחייב להיות 272 שנים לפני סיום האלף השישי, שתתחיל ההערה של האלף השביעי, שנאמר ערב 272, ערב שבת, זה מורגש כבר 272 שנים לפני כן, כלומר משנת תפשין כ"ח ואילך מתחילה הערת האלף השביעי. ולכן אי אפשר שירושלים לא תהיה בידינו עד אז. לכן תפשין כ"ז הייתה השנה האחרונה שהיינו מוכרחים לכבוש את ירושלים אז. כן, היינו מוכרחים לשוב אל מקום הקודש. כי ירושלים זה השבת שבה מקום. כמו שיש שבת בזמן, יש גם שבת במקום. אז יש מקום שהוא שבת, יש זמן שהוא שבת, יש גם אדם שהוא שבת. כתוב בגמרא, תלמיד חכם נקרא שבת. במילים אחרות, היה הכרח לגמרי שבכ"ח באייר תפשין כ"ז ירושלים תיפגש מחדש עם עם ישראל. אבל זה לא היה בדיוק עם ישראל, זה היה פלוגה של צנחנים. אבל הצנחנים האלה היו השליחים של האומה, איך אני יודע? נחלקו הרדיו והטלוויזיה במה שקרה שם. הרי אנחנו שומעים ברדיו בזמן הכיבוש, אני לא אדם דתי, מעולם לא הייתי, אבל אני נוגע באבני הכותל, והוא מתחיל לבכות. אז אם כן, אלה שהגיעו לכותל בכו. אבל בשידור טלוויזיה, עשרות שנים לאחר מכן, ראיינו חלק מהצנחנים שהיו שם ואמרו, לא בכינו. שאת השאלה, למי להאמין יותר, לרדיו או לטלוויזיה? אני חושב שהטלוויזיה צודקת, הם באמת לא בכו. אבל נשאלת השאלה, אז מה זה היה הדמעות שהיו להם בעיניים? התשובה היא שזה לא היה הדמעות שלהם. זה היה הדמעות של כלל ישראל, שנפגש דרך אותה פלוגה צנחנים עם ירושלים. זאת אומרת, אותה פלוגה פוגשת את ירושלים, ודמעותיה של כנסת ישראל עוברות דרך העיניים שלהם. אבל הם עצמם לאו דווקא היו בעלי ההכרה כזאת שהם בוכים באותה השעה. וזה בעצם מפורש בספר ישעיהו. על הר גבוה עלילך, מבשרת ציון, הרימי בכוח קולך, מבשרת ירושלים. מה זה הר? הר נוטה ריקון, היער. כוח, כף חט באייר. כלומר, מבשרת ציון זה בה באייר, מבשרת ירושלים זה הרימי בכוח. אבל זה לא סתם בגלל שיש גמטריה. יש משהו הרבה יותר עמוק. מירושלים, מיום ירושלים ואילך מתגלה ממד הכוח. צריך להבין למה הכוונה. עד מלחמת ששת הימים, מדינת ישראל נחשבה בעיני היהודים וגם בעיני הקהילה הבינלאומית, בתור מקלט ליהודים נרדפים. היהודים סבלו מאוד בשואה, נהרגו להם 6 מיליונים, צריך להתחשב בסבלם ולתת להם איזה רצועת חוף בקצה המזרח התיכון בשביל האירופאים הנרדפים היהודים. אבל כ"ח באייר, בברגע שנכבשה ירושלים, אז כבר מתגלה העוצמה. זה לא בתור פליטים מסכנים שאנחנו פועלים, אנחנו כבר פועלים, הייתי אומר, אירוע תנכי. בלב המאה ה-20. ואז אנחנו פועלים מתוך כוח. ועל זה יש ויכוח של אומות העולם נגדנו. אומות העולם אומרים, ליסטים אתם שכיבשתם. נשאלת השאלה, מה זאת אומרת ליסטים שכיבשתם? זה שלכם או זה לא שלכם? הרי רש"י כותב, שלמה פתח בבראשית, משום כוח מעשיו יגיד לעמו לתת להם נחלת גויים, שאם יבואו אומות העולם ויאמרו מה שיאמרו, יהיה לנו תשובה. יש כמה שאלות קשות מאוד על דברי רש"י. הפסוק שרש"י מביא, כוח מעשיו יגיד לעמו לתת להם נחלת גויים, אומר שארץ ישראל היא של הגויים, ולא שלנו. דבר נוסף, על איזה גויים מדובר? אם מדובר בגויים שמאמינים בתורה, הרי לא צריך את פרשת בראשית כדי שהם ידעו שהארץ הזאת היא שלנו. אם מדובר בגויים שלא מאמינים בתורה, גם אם זה יהיה כתוב במפורש בתורה, זה לא משנה שום דבר. אלא מוכרחים לומר כך, שמדובר באמת בגויים שמאמינים בתורה, ויש גויים שמאמינים בתורה. יש לנו למעלה משני מיליארד בני אדם גויים שמאמינים בתורה. קוראים להם הנוצרים, מאמינים בתורה. והם לא אומרים שארץ ישראל זה לא שלנו. רק הם אומרים שאסור לכבוש. ליסטים אתם שכיבשתם. אתם צריכים לחכות שזה יבוא מהשמיים. שהקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו יגיש לכם את זה המגע של כסף. זה שאתם החלטתם לכבוש, זו אלימות וזה לא בסדר. ואז אנחנו אומרים להם, אבל הקדוש ברוך הוא, כשהוא נותן את הארץ, הוא נותן אותה על ידי כיבוש. איך אני יודע? ויאמר להם אלוהים, פרו ורבו, מילאו את הארץ וכיבשוה. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא מקנה את מתנותיו על ידי מאמץ של האדם, בניגוד לנוצרים, שאינם מאמינים שיש לאדם זכות בכלל לעמוד מול הבורא, אלא הוא צריך לחכות לחנינה עליונה, כי האדם איננו זכאי לפני האלוהים, אז תורת משה מלמדת אותנו לא, וכבשוע, אתם צריכים לעשות התערותה דלתתה. אבל איפה זה כתוב הפסוק הזה? וכבשוע, שזה המצדיק את הכיבוש. זה פסוק כ"ח במעשה בראשית. כוח מעשיו, פסוק כ"ח שבמעשה בראשית. יגיד לעמו. זאת אומרת, הוא גילה את הלגיטימיות של השימוש בכוח, כדי לממש את הזכות. מעניין, כאשר גולדה מאיר פגשה את האפיפיור, פאולוס השישי. אז הוא אמר לה, אני מזועזע, ומי שזוכר את גולדה מאיר, היא בדרך כלל הייתה אומרת אני מזוזעת, אבל כאן זה האפיפיור שאמר לה, אני מזועזע, מן האלימות שיפעילו היהודים בארץ הקודש. שימו לב לדייקנות בביטוי. היהודים יפעילו אלימות. הוא לא אמר, זה לא שלכם. אלא ליסטים אתם שקיבשתם. ואז ענתה לו גולדה מאיר, אבל זה שלנו. מה פירוש הדבר? לפי המוסר של היהדות, היא לא הייתה כל כך דתייה, עד כמה שאני זוכר. אבל היא הייתה בעלת אינטואיציה יהודית רצינית. היא אמרה, אם זה שלי, לא רק שיש לי זכות להשתמש בכוח, יש לי אולי אפילו חובה מוסרית להפעיל את הצדק בעולם. ואז אני מחויב מוסרית לכבוש. ואז זה בדיוק מה שאומר הכתוב, כוח מעצב יגיד לעמו לתת להם. מה זה לתת? לתת במתנה את מה שהגויים רואים שצריך לקבל רק בתור נחלה. נחלת גויים. הגויים רוצים שדבר יבוא בנחלה, בלי שאדם יתאמץ, כמו שאדם שיורש איננו צריך לעשות שום דבר כדי לקבל את הירושה. אבל אנחנו אומרים לא, לתת. לתת זה צריך דעת קונה ודעת מקנה. כלומר איזושהי שותפות של הקונה בתהליך של הקבלה. לכן יוצא שמה שנקרא הרימי בכוח קולך מבשרת ירושלים, אז זה לא רק ישעיהו, זה לא שישעיהו רצה לתת לנו איזשהו סימן מתי זה קורה, אלא הוא רצה שנדע שיש לגיטימיות ואפילו מחויבות מוסרית של השימוש בכוח. יש דבר, צריך לדעת על ירושלים. ירושלים כתוב כעיר שחוברה לה יחדיו. חז"ל דרשו מה זה חוברה, שעושה כל ישראל חברים. מה זה חברים? מה זה חברים במפלגה? זה תובריצ'ים? לא, חבר במשנה זה מי שאיננו עם הארץ. ויש הלכות מיוחדות כשאדם אוכל אצל עם הארץ. חבר אסור לו לאכול אצל עם הארץ. מדוע? משום שעם הארץ חשוד שהוא לא מקפיד על כמה הלכות של תומה וטהרה ושל הפרשת תרומת מעשר, ולכן אסור לאכול אצל עם הארץ, אלא אם כן עומדים כמה תנאים. אומרת הגמרא, כעיר שחוברה לה יחדיו, שעושה כל ישראל חברים, שבזמן העלייה לרגל, כל ישראל חברים, ואז מותר לאכול אצל כולם. רק מיד אחרי שמסתיים הרגל, חוזר כל אחד, זה נשאר חבר, וזה חוזר להיות עם הארץ. אז זאת אומרת שיש משהו בפנימיות של עם ישראל, שהוא חברי, שמתגלה בירושלים. זה מתגלה ברגל, זה מתגלה ביום הכיפורים, וזה מתגלה בכ"ח באייר. לכן אמרנו, התכונה החברית של בני ישראל באה לידי ביטוי בזמן הכיבוש של ירושלים, ואז אותם חיילים שכל אחד יכול היה לחשוב על עצמו שהוא, לא, שהוא עם הארץ, כי הוא לא הניח תפילין באותו בוקר, הוא אף פעם לא הניח תפילין, והוא מעולם לא שמר שבת, ואז התגלתה התכונה החברית שלו בירושלים. הכרתי אישה ממשפחה די מתבוללת, רחוקה מאוד מכל יהדות, והיא הגיעה לביקור בארץ. ואז היא חזרה אליי ואמרה לי, האם אתה יכול להסביר לי תופעה מוזרה שהייתה לי בכותל? כשהגעתי לכותל, כשהייתי קרובה לכותל, ראיתי שעיניי מלאות בדמעות. שפניי נשטפו בדמעות. והיא לא התכוונה לבכות. כן, אז זה הנשמה שלה שפעלה באותה שעה, כעיר שחוברה לירדה, זה מתגלה באותה השעה בירושלים. יש איזה תכונות עצמיות שמתגלות בנפש הישראלית בירושלים. רוצה להוסיף עוד נקודה חשובה. ירושלים זה מקום שמתפללים אליו, לכיוון שלו, אבל זה לא כל כך פשוט. המשנה אומרת, היה עומד בחוץ על הארץ, אז הוא צריך להתפלל לכיוון ארץ ישראל. היה בארץ ישראל, צריך להתפלל לכיוון ירושלים. היה בירושלים, צריך להתפלל לכיוון המקדש. היה במקדש, אז לכיוון הקודש הקודשים. ואם הוא בקודש הקודשים, אז הוא צריך להתפלל לכיוון הכפורת. נמצאו כל ישראל מתפללים אל מקום אחד. מדוע צריך את כל התסבוכת הזאת? וכי לא היה פשוט יותר לומר שאדם בכל מקום שבו הוא נמצא צריך להתפלל לכיוון קודש הקודשים. למה לעבור דרך ארץ ישראל, דרך ירושלים, המקדש וכו'. זה אומר שאי אפשר להגשת אל הקודש בלי כל המדרגות. המדרגה הראשונה זה להתכוון אל המקום של עם ישראל, להתחבר אל העם. המקום של העם זה ארץ ישראל. אם אתה רוצה להגיע אל הקודש בלי לעבור דרך עם ישראל, אתה מגיע למינות. זה בדיוק מה שעשתה הנצרות, שרוצה להגיע אל הקודש בלי לעבור דרך עם ישראל. אז לכן צריך קודם כל דרך ארץ ישראל, שהיא הארץ של העם הזה. אחר כך, אתה לא יכול לגשת אל הקודש רק מתוך עם ישראל, אתה צריך דרך המלכות, דרך המדינה. המדינה גם היא קודש, ולכן אתה צריך להתפלל לכיוון ירושלים, שהיא עיר המלוכה. מתוך כך אתה יכול להיכנס אל המקום של הקיבוץ של עם ישראל, שזה המקדש, ומתוך כך אתה מגיע אל פנים, אל פנים, למפגש עם האלוהות. זאת אומרת שירושלים מחנכת אותנו באופן הדרגתי לאמץ את החיבור לעם ישראל, ומתוך כך את החיבור אל המלכות, ומתוך כך החיבור אל האחדות, ומתוך כך החיבור אל האלוהות. אי אפשר לדלג במדרגות. ולכן אפשר לומר, זה שהיום אנחנו בירושלים עדיין מצפים שבית המקדש ייבנה, זה בגלל, והמקדש עוד לא נבנה, זה לא בגלל בעיות טכניות, או בגלל שיש מישהו שלא מרשה לבנות, או בגלל שהוא צריך לרדת מהשמיים, אלא זה בגלל שיש חיסרון מהותי בזהות שלנו, משהו צריך להתאחד בקרבנו, ומתוך כך אנחנו נוכל בלי כל בעיה לקיים את חובתנו, להקריב את הקורבנות, להשיב את העבודה לדביר ביתנו, לדביר ביתו של הקדוש ברוך הוא, ומתוך כך אנחנו נזכה לגאולה שלמה. טוב, תודה רבה לכם, ושיהיה לנו חג שמח.